שלום וברכה, צהריים טובים. אנחנו פותחים ספר, ספר במדבר, בעזרת השם. וכל פתיחת ספר היא תמיד גם הזדמנות להתחדשות. לא סתם ספר במדבר, הוא בדרך כלל נפתח, או כמעט תמיד נפתח סמוך לחג שבועות, פרשת במדבר, נסו. יצאות סמוך, כי יש הרבה מאוד תכונות במדבר שקשורות לקבלת תורה. יש הרבה מדרשים על זה. המדבר הוא נקי, המדבר מלא ענווה, המדבר הוא הפקר, והתורה גם היא מתקיימת, רק במי שמוכן להפקיר את עצמו על התורה. להפקיר הכוונה, להיות פתוח אל התורה, להיות פתוח אל ה... לדברים, לא להגיע תפוס, לא להגיע כבר משוכנע וכבר יודע, אלא להיות באמת פתוח. המדבר הוא נקי מגזל, זה רומז לאיזשהו צורך בנקיות בבן אדם לחברו, סוג של דרך ארץ קדמה לתורה. אז לכן, ספר במדבר מלווה אותנו לכל אורך השלבים האלו של קבלת תורה, מיד אחר כך יש פרשת נשוא, שזה בכבוד כאן. פרשת נשוא, שזה, כאן יש דפים, התכוונתי. שזה ממש מימד של נישואין עם התורה. עולם שלם שהוא נדרש כדי לקבל תורה, ולא סתם היא מתחילה במדבר. עד היום למעשה המדבר זה המקום היחיד שאתה יכול לשמוע בו שקט. כל שאר המקומות יש רעש. גם בצפון, בטבע, יש רעש של עלים, של נחל, של מרעיש. המקום היחיד שאפשר לחוות בו שקט מוחלט. זה המדבר. וכשיש שקט, אז אפשר גם לשמוע קולות ממקומות יותר עמוקים במציאות, ממקומות יותר נשגבים, יותר עליונים. זו הסיבה שאנחנו, ספר במדבר מלבד מתן תורה. אומר כאן השפת אמת, בואו דווקא נתחיל מהדיבור השני, זה קשור להקדמה שהקדמנו, על הפסוק בשירת האזינו. ימצאהו בארץ מדבר, דאיתה התורה נקראת מדבר. ואם אינו עושה עצמו הפקר כמדבר, אינו זוכה לתורה. נכתיב, זכרתי לחסד נאורייך, אהבת תלותייך, לכתך וכו'. מה הכוונה הפקר כמדבר? אפשר להסביר כל מיני הסברים. אפשר להסביר הסבר אחד, שאדם צריך להפקיר את כל נכסיו, את כל עולמו, את כל... להיכנס. לא להשאיר איזה בעלות קודמת. איזה בלבטיות כאותי קודמת, איזה רגל בחוץ, אלא תפקיר את הכל ותיכנס. כאילו, אדם יגיד לעצמו, אני כרגע לא דואג למה אני אתפרנס, לא דואג מה יהיה, אני כרגע נכנס לתוך עולם התורה. אם כל הזמן מנסים לדאוג לפרקטיקה, זה לא מצליח להמריא. אז זה אפשרות אחת להפקר. אפשרות שנייה להסביר הפקר, זה אם מגיעים באמת פתוחים, ברצון. כי המפגש עם התורה, אז אדם יכול להגיד, כן, כן, את זה אני כבר מכיר, זה אני כבר יודע, זה כבר למדתי, זה כבר... זה כמו שאני זוכר בי. תגיע פתוח. תן לדברים להיכנס. תפקיר, תשחרר. אליהו, תביא לי כוס מים שם, תודה. תפקיר, תשחרר. ואז דברים יצליחו לחלחל. כי אדם יכול ללמוד תורה, אבל יישאר תקוע בעצמו. תורה לא מחלחלת אליו. אומר השפת אמת פירוש, מה שנמשכו בני ישראל אחריו התברך קודם שקיבלו התורה, סליחה, נכתיב, זכרתי לך חסד נאורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. מה הכוונה לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה? תודה רבה, ברוך תהיה. ברוך תהיה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה. מה הכוונה לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה? ארץ לא זרועה. אז הוא מדבר על זה שזה השלב לפני מתן תורה. פירוש. מה שנמשכו בבני ישראל אחריו התברך קודם שקיבלו התורה, ולא היה להם דעת שלמה, זה עדות של אהבה קבועה בנפשות בני ישראל אליו התברך. כביכול, הוא אומר, זה לא חוכמה לאהוב את הקדוש ברוך הוא אחרי שנותן לנו את התורה, כי התורה היא כאותי מתוקה. וכזאת היא מלאה כל טוב. איך אפשר לא לאהוב את הקדוש ברוך הוא שנתן לנו לקרות עם מתנה שקוראים לה התורה? מה אם עושים לי התורה? איך אומרים בסוף התיקון, סוף התיקון של הליל שבועות, של ה... בסוף החלק של התורה, זה שם קטע זוהר, שאביית פרבנה הלחין אותו. אורייתא, אורייתא, נכון? מה אמר לגבך, הילת אבים, ילדכם. כן, הכל, הכל בפנים, הכל, זה מין שיר לתורה. איך אפשר בלי התורה? אבל עם ישראל הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא גם בלי תורה. עוד לפני מתן תורה, נמשך ליבם אחריו. כלומר, התורה היא סוג של איזה מתנה לאוהבים. בני ישראל אוהבים את הקדוש ברוך הוא, וכשכר הוא נותן להם את התורה. זה עדות של אהבה הקבועה בנפשות בני ישראל לבית ברך. ונקראת התורה אהבת כלולותייך, כי בזה הכל שווין. מה זה הכל שווין? הכל שווין בהליכה אחרי. אחד לומד יותר, אחד לומד פחות, אבל באהבת תורה, גם מי שלומד פחות, כי אין לו זמן, כי הוא עסוק, לא משנה, אבל האהבה שלו יכולה להיות לא פחות. הוא אוהב מאוד מאוד, הוא לא יכול, אבל הוא אוהב מאוד, אז הוא לומד, מה שהוא לומד מעט, הוא לומד באהבה. זה כמו אבא שנמצא מעט בבית, עוד הוא בצבא, מגיע פעם בשבוע הביתה, מול אבא שנמצא כל יום. אז זה אוהב את הילדים שלו, וזהו, אוהבים את הילדים אותו דבר. האבא הוא נמצא פחות, אז בפחות שהוא נמצא, הוא מביא את כל אהבתו, אבל האהבה היא אותו דבר. אז במובן הזה של אהבת תורה, אנחנו רגילים להסתכל על כל לימוד תורה ברובד של הכמות. כמה זה למד, כמה זה למד, כמה ספרים הספקתי, כמה מסכתות סיימתי וכו'. הדף יומי גם הכניס את זה ככה, לסוג של איזה מרוץ. כמה פעמים אתה מסיים את השס וכן על זה הדרך. אבל כאן הוא פותח כאן ממד אחר. והממד הוא ממד של אהבת תורה. לא כמה למדתי, אלא כמה נפגשתי. כמה נפגשתי עם התורה. יש כאן מפגש. יש כאן התייחדות. יש כאן ממד של זיווג. מה קרה במפגש הזה? הייתי, נוכחתי, אני משתוקק, אני אוהב, אני מתגעגע על התורה, חושב עליה, אני מתמסר אליה. עכשיו הכמות היא כבר דבר נוסף, היא דבר, הייתי אומר לו, משני, אבל היא דבר שני בחשיבותו. וזה נקרא אהבת כלולותייך, כי בזה הכל שווים. וכתכתיב, יענו כל העם, ואיתה במחילתה, לא קיבלו זה מזה אין שם. היינו כנזכר לאל, שזה היא אהבה קבועה בליבו בני ישראל. וזה הזכות מסייע לכל הדורות, כתכתיב, זכרתי לה חסד נעורייך וכו'. וזה עניין הקדמת נעשה לנשמע. הקדמת נעשה לנשמע זה מין התפרצות כזאת. שעוד לפני שאתה יודע להסביר, אתה יודע שזה שלך. אני, עוד לפני שאתה יודע שיש דברים כאלה במערכות קשרים זוגיות, לפעמים אתה בחור פוגש בחורה, עוד לפני שהיא פתחה את הפה, הוא יודע שהיא שלו. והוא שלה. יש איזה מין ודאות כזאת. נעשה, אחרי זה אני אסביר לך למה. אז בקשר עם התורה, הנעשה ונשמע זה בעצם ביטוי, הגמרא אומרת במסכת שבת, שזה ביטוי של פזיזות. היה צדוקי אחד, שהוא תמיד צודק, הצדוקי, כן? הוא תמיד מאוד מחושב, מאוד הגיוני, מאוד... הוא רואה את רבא לומד תורה ועושה ככה, ימה, נושך את האצבעות ויורד לו דם. אז אומר לו, עם הפזיזה, איזה פזיזים אתם? דקדמיתו פומייכו לעודנייכו, שקדמתם את הפה לאוזן. מה, קיבלת תורה, תראה איזה, איזה קשה זה. היה לכם קודם כל לשמוע, ורק אחרי זה לקבל. ורבא אמר לו, אנחנו שולחים בתמימות, כתיב בן, תומת ישרים תנכם. ואתם שולחים בהקמימויות, כתוב בכם סלף בוגדים ישדם. הוא אמר, אנחנו נכון, קיבלנו את התורה, אמרנו נעשה ונשמע, לא ידענו מה אנחנו חותמים, אבל זה בדיוק העניין. אהבה מקלקלת את השורה. אם הכל לפי הסדר, אם הכל מתוכנן, אם הכל, קודם כל תסביר לי, ואז אני אגיד לך אם אני רוצה או לא, זה מתאים למסע ומתן מול חברת הביטוח שלך. לא לקבל התורה. לכן, זאת אומרת, הביטוי אהבת תורה הוא שונה אני מניח שגם המתמטיקאי אוהב מתמטיקה, ולכן הוא עוסק בזה, אבל הביטוי אהבת תורה, או המונח אהבת תורה, הוא שונה מאהבת מתמטיקה. כי אהבת תורה זה לא רק אהבה לחומר שאני יודע, אלא זה אהבה לתורה עצמה. אהבה לריבוי תורה בעם ישראל, אהבה לחפצי התורה, לכל מה שקשור. בעניין הזה אני שייך. אני שייך בזה. וכן הוא בכל פרט מישראל, כשנעור משנתו, הוא מיד מקבל עליו מלכות שמיים, קודם שזוכה לדעת, לדעת שלמה, מביא לו זה הדעת אחר כך. הרי אנחנו איך שקמים בבוקר, ככה, עפוצים, לא מספיקים יותר מדי להתעורר. מיד אומרים, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, קמים מלכות שמיים. רגע, רגע, מה אתה אשר זה? קודם כל תקום, שול ידיים, שטוף פנים, אולי תיקח לך איזה כוס מים לשתות או משהו כזה. עכשיו תראה אם אתה מאורגן ומוכן לקבל מלכות שמיים. לא. איך שאני קם, מיד, מזנק, מקבל עליי עול מלכות שמיים באהבה. הקבלה הזאת, עוד לפני הדעת, היא זאת שגורמת לדעת להגיע, כי זה כלל מאוד מאוד גדול. קבלת תורה, תזכרו את זה, זה... קבלת תורה, זה לא לפי השכל, זה לפי הרצון. ככל שאדם רוצה יותר, ככה נותנים לו יותר, כי זה שכל אלוקי, זה לא שכל אנושי. שכל אנושי, אתה יכול להיות גאון, לא משנה מה המידות שלך, מה הרצונות, אתה גאון, אתה תבין איך דברים עובדים, איך חומר עובד, פיזיקה, מתמטיקה, כימיה וכו'. תורה, זה לפי הרצון להידבק בהשם יתברך. ככה הוא מוסר את חוכמתו. ככה הוא מוסר את חוכמתו. יש מדרשים שמתארים את מערכת היחסים בין עם ישראל לבין התורה, כמערכת יחסים של חתן וכלה, ומי האבא של הכלה? הקדוש ברוך הוא. והיא הבת שלו היחידה. ועכשיו הוא רוצה למסור אותה לחתן. למי תיתן אותה? לחתן גאון? זה גאון, הוא יודע לפתור משוואות ב-200 נעלמים, או לחתן שרוצה שיהיה לה טוב, שרוצה אותה. תקודת הרצון כאן היא המשמעותית. הלאה. בוא נראה את הדיבור הראשון. במדרש, איש על דגלו נתאבו בני ישראל לדגלים כמלאכי השרת, ואז אומר המדרש, שמלא השם כל משאלותיך וכו'. הפרשה שלנו פותחת במפקד עם דגלים, לכל שבט יש דגל, לכל שבט יש את הסמל שלו. מעניין מה זה כחול לבן. נדמה לי שכחול לבן זה מה? אם הולכים לפי האבנים, אם הצבעים של הדגלים זה לפי האבנים, אז כחול ולבן זה יששכר וזבולון. כי המלאך, אז ישראל רוצים להיות כמו המלאכים, והקדוש ברוך הוא, אתם תהיו יותר מהמלאכים. כי המלאך נקרא עומד, שהוא מיוחד לשליחות בפרט. לכל מלאך יש שליחות מיוחדת, כמו רובוט. רובוט, אבל למעשים טובים. זה מתוכנת, עושה, יש לו שליחות. והאדם נקרא מהלך. אז זה צריך להשיג את השלמות מעט מעט. ואחר כך, כשמתקן עצמו כראוי, הוא הולך לעולם העליון. האדם נקרא מהלך, מתקדם, מכיוון שאדם נקרא מתקדם, אז הוא משיג את השלמות כל פעם קצת. עוד, עוד, עוד מדרגה, ועוד מדרגה, ועוד התקדמות, ועוד... כל פעם. זה התקדמות איטית לפעמים. איטית מאוד. צעד ועושה לבן, ואת לאט אדם קונה את ההתקדמות ואת המדרגה. אבל בני ישראל נתאבו לשלמות. ברגעים האלה המדהימים של אחרי מתן תורה, שהולכים לארץ ישראל, יש רגעים שאתה בא ואתה אומר, אני רוצה עכשיו את הכל. רוצים את השלמות. לא רוצים התקדמות איטית, רוצים מהר. ובאמת הקדוש ברוך הוא הלך איתם, והתוכנית הייתה, הרי הם יצאו לדרך, מתי? בכף באייר של השנה השנית הם יצאו לדרך. היו אומרים להיכנס די מהר לארץ ישראל. מהלך מהיר. המהלך הזה לא יצא, לא עלה יפה, ואז התחילו מהלך איתי של תיקון, שנה לשנה, 40 שנה וכו'. אך בני ישראל נתאבו אל השלמות, וזכו לזה במתנה, וכמו כן יש זמנים שזוכים התחתונים לזה, שזוכים לשלמות. זה, אני רוצה לומר כאן איזה הערה בעניין חג שבועות. תראו, חג שבועות אנחנו מקבלים תורה. סוג של שלמות. מקבלים תורה. כלומר, אתה נמצא ונופל אליך. וזו כנראה הסיבה שבגלל לומדים בליל שבועות. כי כשאתה עושה את החשבון הפרקטי, זה יוצא מאוד לא משתלם. לומדים בלילה, חלק מהזמן עייפים, קצת מנקרים פה, שם וכל זה, אבל אחרי זה כל הלילה לא ישנת, אז אתה גם ישן ביום. אם אנחנו רוצים לספור שעות לימוד, היה עדיף ללכת לישון בלילה כמו בן אדם, לקום בבוקר, ולקבוע יום לימוד תורה, ללמוד כל היום בבית הכנסת תורה וכל זה. אבל לומדים בלילה. למה? כי מקבלים פה תורה ויש פה הזדמנות לשלמות. אז קודם כל אנחנו מתחפשים לאנשים שלמים, כאלה שצריכים לישון, כמו משה רבנו. לא, אנחנו, פתאום, אנחנו לא צריכים לישון בכלל. ודבר שני, מכיוון שמקבלים שלמות, אז רוצים, כאילו אנחנו מקבלים משהו מעבר למדרגה שלנו. מקבלים תורה בשבועות, מקבלים את כל התורה שנלמד כל השנה, את כל החידושים, את כל הערת התורה שתאיר בנו, מקבלים אותה בשבועות. אז זה משהו שהוא לפעמים מעבר ומעל למדרגה שבה אנחנו מצויים כאן ועכשיו. אז כדי לקבל משהו מעל המדרגה, צריך לצאת מהמדרגה. לחרוג ממני, מעצמי קצת. איך אני חורג? החריגה זה מה שאני מנדד שינה מעיניי, לא ישן. זה כאן איזו פעולה חריגה. אך בני ישראל נתעבו אל השלמות, וזכו לזה מתנה. וכמו כן, יש זמנים שזוכים התחתונים לזה. לדוגמה, שבת קודש, גם כן זה זמן כזה. נקראת מתנה טובה, אנחנו דיברנו על שבועות. אך צריכים לראות שזאת הוא במתנה, בסדר? זה מתנה. ולדע ולהכיר את מקומו, להלוך ולמצוא את השלמות מצד עצמו. ברור? כלומר, לפעמים אנחנו מקבלים איזה הערה ומתנה, לדוגמה, לפעמים בשבועות מרגישים, או בשבת, או אפילו בסתר יום של חול, יש לאדם איזו תחושה של דבקות, ושייכות אל התורה, ורצון ללמוד, ולהיות שייך, ולהיות בכל העניינים, וגם בדקדוק מצוות, וגם באהבת השם, וכלל ישראל, אתה מרגיש שאתה מחובר. נתנו לך להרגיש את זה, כדי שתרגיש איך זה נראה. ואז לוקחים את המתנה הזאת, ואומרים לך, בוא תתחיל עכשיו לטפס לבד בכוחותיך, ולהשיג את זה. אבל לפחות טעמת איך זה היה נראה. הייתה טעימה. היה איזה נגיעה. אז אחד מהמידות שהתורה נקנית בהם, זה יודע את מקומו. שאדם לא יחיה בסרטים ויגיד, אני כבר למעלה, אני כבר זה. קיבלת משהו במתנה, זה לא באמת שלך. כל עוד לא תשיג את זה, אדם לא ישיג את זה בעמל, מתוך תורך, מתוך התאמצות, מתוך שייכות, מתוך... אז זה לא שלו. וכשאדם מכיר זאת, אין הקדוש ברוך הוא מעוניין, כן. אך צריכים לראות שזאת במתנה, ולדע להכיר את מקומו, להלוך, למצוא השלמות מצד עצמו. וכשאדם מכיר זאת, אין הקדוש ברוך הוא מונע ממנו זאת המתנה. וזה הרמז, איש על מחנהו. אף על פי שהוא על דגלו. דגל זה בולטות, התנוססות. כאילו אני כבר במטרה. מחנהו זה המקום שבו אני חונה. אז זה מצד אחד עם הדגל, מצד שני עם המחנה. וזהו ימלא כל משאלותיך. וכמו כן בשבת, המענג את השבת, נותנים לו משאלות ליבו. וכמו כן בחנו בני ישראל, שהדגלים היה התדבקות בשורש העליון. כמו בשבת קודש, יש עלייה לכל העולמות ונקראת מנוחה. וחזל רמזו בזה שלא נתרחקו יותר מתחום שבת שהיו סמוכים לארון. יש את הדגל, הדגל הוא פונה כלפי מעלה. מצביע למעלה, אתה אומר לעצמך, אני, יש לי דגל, אני מכוון ישר כלפי מעלה, מצד אחד. טוב, אז אדם שמכוון כלפי מעלה יכול עכשיו לחיות בכל מיני סרטים, והוא כבר הולך, הוא מטייל. מצד שני, למרות שהם היו מופנים כלפי מעלה, הם שמרו על תחום שבת ולא התרחקו, לא התרחקו מהארון, לא התרחקו מהטווח שהם, לא חרגו מהמקום שלהם. לפעמים אדם חושב שהוא חוטף מלאכים, הוא כבר נמצא בעולמות העליונים, והוא כבר עוד לא תיקן את הדברים הבסיסיים ביותר. באותו עניין הוא מדבר גם בדיבור האחרון. בפסוק מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. קודם כל אני חייב לומר לכם את הדבר הזה. צריך שם משהו? כן. של הפסקה הראשונה? סיכום. מה המסר? לאומה. המסר הוא, אם אני מבין נכון כאן בשפת אמת, הוא מדבר פה על המתח בין שלמות לבין השתלמות. כן? בני ישראל, האדם בדרך כלל נקרא מהלך, משיג דברים לאט לאט. בני ישראל רצו במדבר לקבל את השלמות. רצו דגל. כשאתה מרים דגל, אתה אומר, תשמע, הנה זהו, אני כבר, יש לי כאן, אני למעלה, אני יש לי מטרה שמצביעה למעלה. אומר השפת אמת, למרות שהם קיבלו את השלמות בתור מתנה, הם לא שגו באשלה שזה שלהם באמת, אלא המשיכו לעבוד כדי להשיג את המתנה הזאת באמת. בסדר? המשיכו לעבוד. הם קיבלו את זה כדי שתהיה להם איזה טעימה, או סתם סוג של איזה מתנה. אבל זה כמו אדם שמקבל, להבדיל, כן, מקבל מיליון שקל. אז זה אומר שהוא יודע לייצר מיליון שקל? יש לך עכשיו מיליון שקל בבנק, אבל אתה לא באמת שווה אותם. כי לא עבדת. אז יש אדם שמקבל, הוא מרגיש איך זה להיות עם הרבה מאוד כסף, עושה לו חשק, אז הוא עכשיו נכנס בכל הכוח ועובד כדי להשיג את הסכום. יש לו מוטיבציה. תשמעו, אין הרבה מקומות בארץ, בכלל, בעולם שבו נמצאים המון אנשים סביב נקודה אחת. סביב, בכותל זה לא סביב, בכותל זה מול, שזה יראת, יראה, עומדים ככה בכותל, אבל שיש נקודה אחת אמצעית, וכולם מסתובבים סביבה, יש בזה משהו מאוד מאוד מיוחד. המקום היחיד שזה קורה, לפי דעתי, בארץ, איפה זה? איפה? רבי שמעון, בדיוק. רבי שמעון, נקודת ציון אחת, קטנה על צלע ההר, סביבה 600 אלף יהודים, מוקדים, שמחים וכו' וכו'. להיות שם ברבי שמעון זה להבין או לחוות, להיות הכוונה בל"ג בעומר, באיזושהי מידה איך זה ייראה כשיבנה בית המקדש, וכל עם ישראל סביב נקודה אחת. זה עוצמה אדירה. אתה אומר לך, מה מחבר את כל האנשים שהגיעו לכאן? בדרך כלל שאתה נמצא במקום המוני, תלכו ברחוב, תלכו באיילון, תלכו ב... יש הרבה מאוד אנשים, אבל כל אחד הוא בנתיב שלו, הוא הולך לכאן, הוא הולך לשם, כל אחד... אנחנו לא באמת מחוברים. יכול להיות שלרגע אחד הצטלבה דרכנו, אולי עלינו ביחד אל אותו אוטובוס, אבל אתה תרד בתחנה ההיא ואני ארד בתחנה אחרת. כשמגיעים כל כך הרבה אנשים וכולם מחוברים לנקודת ציון אחת, איזה עוצמה של חיבור ודבקות זאת. הדבר הזה התחיל מהמשכן, כי כל היחס של החנייה ואיפה כל... הכל זה ביחס לאוהל מועד. מי נמצא קרוב לאוהל מועד, מי רחוק מאוהל מועד וכו' וכו'. עכשיו, שאתה מסתכל, אתה אומר, על פרוטקציה. יש כאלה קיבלו להיות קרוב. קרוב לאוהל מועד, רואים את משה רבנו כל היום וכל זה, כמו להבדיל מי שגר, אני יודע מה, ברחוב ובלפור, כל היום רואה את ראש הממשלה נכנס, יוצא וכל זה. יש מי שגר, תקעו אותו בסוף המחנה. מסכן, עד שהוא רואה, מחנה גדול, זה כל עם ישראל, עד שהוא רואה את המשכן, עד שהוא מגיע, מסתירים לו כל היום. מה, פרוטקציה, לא יפה. אומר השפת אמת, לא ככה. אלא כל אחד קיבל את המקום שמתאים לו בעבודת השם. יש אחד שמתאימה לו הקרבה, זה עושה לו את זה. יש אחד שמתאים לו הריחוק. יש אחד שאם הוא היה גר קרוב, הוא היה מגיע להתרגלות, זה היה גס ליבו. אני אומר עצמי, מי שגר ליד הכותל. הכותל. אני זוכר שתור ילד הגעתי לכותל פעם ראשונה, כאילו, מי שגר שם? אז האם יכול להיות שהכותל יהפך בשלב מסוים פשוט לשטיבל הכי טוב לערבית? כאילו, יש שם מקום המניינים, אז מה? איפה היראה? איפה ההתרגשות? אז אולי אדם כזה טוב לו ריחוק. מי שגר קרוב לכותל זה מי שהקרבה לא רק שלא מקלישה לו את היראה, אלא עוד מוסיפה, הוא מרגיש כל יום מוסיף עוד יראה ועוד געגוע וכו'. זה אנשים מיוחדים מאוד. אומר השפת אמת, ובמדרש רחוק מיל ילפילן מהגר, סליחה, ותשב מנגד הרחק עם את החווה קשת, זאת הגר, וכתיב יהושע הרחק כאלפיים אמה, והלוויים היו קרובים אל אוהל מועד. ואיתה במדרש בני לוי שקרבו עצמם לי, כאילו הם דחפו את עצמם להיות קרובים. אין שם, העניין, הוא דכתיב, שלום, שלום לרחוק ולקרוב. זה פסוק מוזר, הייתי מצפה שיהיה כתוב שלום לקרוב, ולא שלום לרחוק, כי הוא רחוק. לא, אבל כתוב שלום, שלום לקרוב ולרחוק. דייס זוכין אל השלמות על ידי קרבות, דווקא על ידי קרבה. ויש על ידי רחקות. ולא עוד, אלא שמקודם כתיב לרחוק. ואיזהו חכם המכיר את מקומו. האם אני מאלה שצריכים להיות קרוב? או מאלה שצריכים להיות רחוק? יש כאלה שברגע שהם קרובים מתחילים זלזל. אני מכיר אותו, סחבה. ואז לא טוב להם להיות קרוב, צריכים להיות רחוקים. יש כאלה שברגע שהם רחוקים, הם פשוט מתנתקים. כאילו נוצר נתק, הם כבר... איזהו חכם המכיר את מקומו? מה טוב לי, מה לא טוב לי? שמתי לב שבשיעור שאני מעביר, תמיד שנכנסים אנשים ומשבים מאחורה. לא רק אני, כאילו יש איזה משהו בין קדימה, אני צריך תמיד לבקש אנשים לעבור קדימה. איזה מין... המכיר את מקומו. אין, זה פעמים אבסורד, יש לי איזה שיעור אחד שאני מעביר, לא כאן. יש שולחן כזה גדול. אחה. תוך 5 דקות הכל מתמלא, אבל הראשונים שמגיעים תמיד ישבו שם. אני אומר להם, איך אני יודע? לא, תכף יגיעו. אתם הגעתם ראשונים, יש לכם את ה... איזה מין... המכיר את מקומו. צריך להכיר את מקומו לכל הכיוונים. אם אתה מגיע בזה, אז תשב קרוב, שיהיה דיבוק. ולכן כתיב, יש זוכין על השלמות על ידי קרבות, ויש על ידי רחקות. ולא יודע שמקודם כתיב לרחוק. וזהו חכם מכיר את מקומו. ולכן כתיב, יעשו בני ישראל ככל אשר ציווה, שכל אחד יכיר את מקומו. שבט דן ידעו שמתאים להם להיות רחוקים. הם צריכים לבקר בקודש פעם בחודש. הם מתאים להיות... ושבט לוי ידעו שמתאים להם להיות צמודים, מלווים כל הזמן. וזה לא יפגום בהם, אלא אדרבה, זה רק יעשה להם יותר ויותר קרבה. כל אחד מכיר את מקומו. ומשתי המדרגות נעשה השלום, וישרה הקדוש ברוך הוא השכינה ביניהם. ובני ישראל מהעולם כן דרכם, כמו שכתוב, יעמדו מרחוק. וכתיב, קרב אתה ושמע. תמיד היה חלק שהולכים רחוק ומפחדים, חלק שמתקרבים. והלווים כתיב, מי להשם ויאספו אליו כל בני לוי, שמידתם הייתה הקרבות, והקדוש ברוך הוא נתן מקום לכולם כפי מידתם. יש מקום גם לרחוקים, אתם יודעים את זה? מותר לגור גם בתל אביב. לא רק ירושלים. גרים בירושלים, ירושלים זה קרבה. אבל הקדוש ברוך הוא נתן מקום גם, גם למקומות שהם רחוקים. יש דברים שמרוויחים כשאתה רחוק. כן? אם אתה גר בירושלים, אתה אף פעם לא יכול לעלות לרגל לירושלים. אתה כבר פה. אין לך את הציפייה, את ההגעה, את ההתכוננות, את ההליכה. הנה שער הגעה, הנה שורש, הנה זה. יש שירה מתרים, וזה, איפה הייתם? היינו בירושלים. אתה גר פה. אתה רגלת. יש דברים שאתה ידע מרוויח כי הוא נמצא רחוק. דווקא. הייתי בלג בעומר, ברשבי. אז קצתי חזרה באוטו, שב לידי איזה יהודי, נראה יהודי של צורה, תמיד חכם. אז הוא אומר לי, 36 שנה אני מגיע בשמעון. אז אני אומר לו, איך קוראים לך? אמר לי, שם. אמרתי לו, חלבי. אמר לי, כן. אמרתי לו, מאיפה כבודו מגיע 36 שנה לרבי שמעון? אמר לי, מניו ג'רזי. ניו ג'רזי, הוא מגיע מניו ג'רזי, 36 שנים כבודו הוא מגיע. אז אתה רואה, בשבילו, זה מרכז השנה. הטיסה וההגעה וכל זה. טוב, עדיף לגור בארץ ישראל בכל מקרה, אפשר לגור רחוק מרשבי ועדיין בארץ ישראל. אבל יש איזה ממד שאתה מרוויח, שאתה נמצא דווקא בריחוק, הקרבה והגעגוע. הקדוש ברוך הוא נותן מקום לכולם, וכאן יש יראת שמיים וכאן יש יראת שמיים. וכתיב, והקדוש ברוך הוא נותן לכולם כפי מידתם. וכתיב, אשרי תבחר ותקרב. אם כן, יש אפילו ברחוקים בחירה. אבל יש פרטים שזוכים להתקרב, ובני ישראל לא נתקנאו בלווים. אלה שגרו קרוב לא משכו אליהם קינה. והלווים עשו כל כוחם אל הציבור. למה? כי מי שגר קרוב מבין שזה לא בשבילו בעצמו, אלא הוא כולו שליח. דרך אגב, כשבית המקדש היה קיים, מי גר בירושלים? אנשים מאוד מיוחדים. כי מי שגר בירושלים זה אנשים שהיו היו בעצם כל העיסוק שלהם היה להיערך כל פעם לקלוט לכאן מיליוני עולים. אתה גר בעיר יחסית לא גדולה, צריך לקלוט מיליוני אנשים בזמן נתון, זה אומר שהבית שלך יהיה פתוח, החצר שלך ישנו בה, אתה צריך לתת מים, אתה, כל אחד שגר בירושלים, בעצם הוא היה סוג של איזה בית מלון קטן. אנשים בלי סבלנות לא יכולים לגור כאן. אנשים בלי אהבת ישראל מאוד מאוד גדולה לא יכולים לגור כאן. אנשים בלי שהם מסורים לגמרי לכלל ישראל לא יכולים לגור כאן. זאת עיר, תחשבו שכל עיר, פתח תקווה צריכה להתארגן על פתח תקווה. חיפה לחיפה. ירושלים גרים בכך וכך תושבים, אבל צריכה להתארגן על עוד מיליון שיגיעו אליה והשתמשו לה בביוב, במים, בחשמל, במשחקים, בפקקים, הכל. ירושלים זה לא עיר לעצמה, זה עיר לכולם. אז מי שגר בקרבה, הוא צריך להיות אדם מאוד מיוחד, עם לב פתוח לגמרי. שכאילו הוא מוכן לוותר על החיים הפרטיים שלו. אז זה הלווים. הלווים עשו כל כוחם אל הציבור, ומכל זה נעשה השלמות. כמו במלאכי עליון שאין בהם לא קניין ולא תחרות. והגר כתיב התשע מנגד הרחק עם התחווי קשב, ותיסע כל הבטבק, כי יש תפילה מרחוק, כדית בגמרא בחרבי זו תפילה ובקשתי זו בקשה. וזהו כי מתחווי קשת כמגיד בקישתה. יש פעמים שאנחנו מתפללים ומרגישים קרבת אלוקים. הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, קרוב השם לכל קורא וכל שקרו באמת. יש פעמים שאתה מתפלל ואתה מרגיש, מן המצר קראתייה! אלי אלי למה עזבתני! מי אמר? אסתר המלכה. פה תהילים, יש איזה תהילים אחד בפרק י' א', הנה, תביא רגע תנ"ך שם. יש איזה פרק אחד בתהילים שאתה אומר, איך דוד המלך אמר את זה? איך הוא אמר את זה? זה לא יאומן. תשמעו איזה מילים. י"ג. למנצח מזמור לדוד. עד אנה אדוני תשכחני נצח. שכחת אותי. נצח. עד אנה תסתיר את פניך ממני. זה תפילה מתוך רחוק. עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי. כמה אני מנסה? עצות. ככה, ככה, כלום. יש לי יגון בלבבי. עד אנה ירום אויבי עליי. זה תפילה מהמרחק. לא מקרבה. הביטה ענני אדוני אלוהי, העירה עיניי פן אישם המוות, עוד שנייה אני מת. פן יאמר, אויבי יחלטיב, צרי יגילו כי אמות. תעזור לי, עוד שנייה הם גומרים אותי. ואני בחסדך בטחתי, יגיל לי בשעתך, שיר על אדוני כי גמל עליי. ללשון עתיד. זו תפילה, במקום של רחוק. יש תפילות, במקום של קרבה. דוד המלך גם כן מתפלל כאלה תפילות, נכון? מתוך קרבת אלוקים, ואני קרבת אלוהים לי טוב, שמחתי באומרים לבית אדוני ללך. אלו תפילות, ואלו תפילות צריך לסמוך בכל אחת מהן. אז הגר, היא מתפללת תפילה מהמרחק. היא רואה את הבן של המת, היא רואה, היא הלכה והתרחקה, וגם התפללה תפילה מן המרחק. זאת תפילת קשת. אז ביעקב אבינו היה לו בית הכוחות, מבחינת יוסף ויהודה. יוסף זה מרחוק, יהודה זה מקרוב. ואין שם המדרש גם בהגר שמסמיך תפילת דוד המלך עליו השלום לתפילת הגר, והלווים היו מבחינת חרבי בכוח משה רבנו עליו השלום, כמו שכתוב, חרב זה קרוב. קשת זה רחוק, אתה יורה קשת, מרחק. חרב זה קרוב, זה לוחמה קרובה. אז הלווים היו בחינת חרב, כמו שמשה אמר, איש חרבו על יריחו, ובני ישראל היו בבקשה מרחוק וכן ביהושע. נמצאנו למדים שהדיבור כאן מדבר על קרבה וריחוק בעבודת אלוהים. יש מעלה גם בריחוק, בגעגוע, בזעקה, ברצון לשבור את המחיצה, ויש מעלה גם כמובן בקרבה. מי שגר בקרבה צריך להיות אדם מאוד מאוד מיוחד, מי שגר בריחוק צריך להיות אדם מאוד מאוד מיוחד. הסוד הוא שכל אחד יכיר את מקומו. מי שגר בקירוב צריך לדעת שהוא בעצם שליח של כולם. זה לא נועד בשבילך שתשב ותשתזף פה ותהנה כאן מהצדיקים רק לעצמך. זה נועדת כדי להעביר הלאה. כן? אז מצוין. מי שגר בריחוק צריך לדעת שאסור לו להתנתק. והוא גר בריחוק כי ממנו יכולה לצאת תפילה של זעקה וגעגוע והתלהבות וכו' וכו'. ומשני הצדדים האלו, מהגר ויעקב, מיוסף ויהודה, עולה בסופו של דבר, הוא מתקדש ומתקלס, שמו של השם יתברך. שיהיה לנו בעזרת השם ושועתו, שבת שלום, וחג שבועות שמח, נזכה לקבלת תורה מלאה ואמיתית, אמן ואמן.